יבמות, דף פי זין, תחילים בעזרת השם, דף פי וו עמוד ב' במשנה למטה. כל אדם, או שהוא כהן, או שהוא לוי, או שהוא ישראל. אישה, גם מנולדה בת ישראל, המעמד שלה יכול להיות מעמד יותר טוב, להשתדרג. יכולה להפוך להיות במעלה של כהנת, של לוויה. במשנה שלנו אנחנו רואים, בת ישראל הופכת להיות במעמד של בת כהן, לאחר מכן בת לוי, לאחר מכן חוזרת להיות בת ישראל, שוב פעם חוזרת להיות בת לוי, ממשיכה להיות בת כהן וחוזרת למעמד שלה להיות בת ישראל. המעמד שלה משתנה 7 פעמים, וזה יכול להיות גם יותר. איך ייתכן דבר כזה? נראה במשנה שלנו. בת ישראל שניסית לכהן. ברגע שהיא נשואה לכהן, היא אוכלת בתרומה. היא נחשבת כמו כהנת לעניין הזה. תאכל בתרומה. אם בעלה הכהן מת, אבל יש לה ולה ממנו בן, אז היא עדיין נחשבת כמו כהנת. תאכל בתרומה. אם אחר כך היא ניסית בזיווג שני ללוי. אז כעת, מכיוון שהיא נשואה ללוי, היא נחשבת כמו בת לוי. תרומה היא כבר לא יכולה לאכול, אבל היא יכולה לאכול, תאכל במעשה ראשון, של נאכל ללוויים. אם מת בעלה הלוי, אבל ולה ממנו בן לוי. יש לה גם בן כהן, מבעלה הראשון, וגם בן לוי, מבעלה השני. עדיין תאכל במעשר ראשון בגלל בנה הלוי, והיא לא יכולה לאכול בתרומה, כי יש לה זרע לוי שהוא זר לתרומה. אז היא לא חוזרת להיות כמו שהיא הייתה לפני שהיא התחתנה עם הלוי. אם אחר כך היא ניסית לישראל, אז לא תאכל לא בתרומה ולא במעשר, כי היא נחשבת כמו בעלה ישראל. אם מת בעלה ישראל, ולה ממנו בן, אז יש לה כבר בן כהן, בן לוי ובן ישראל. היא נשארת במעמד ישראל, כי הבן האחרון שלה הוא ישראל. לא תאכל, לא בתרומה ולא במעשר. אם מת בנה האחרון מישראל, אז היא חוזרת להיות כמו בת לוי, מחמת בנה הלוי השני. תאכל במעשר, אבל לא בתרומה. אם מת גם בנה השני הלוי, בנה מלוי, תאכל בתרומה, כי יש לה עכשיו רק בן אחד מכהן. אז היא חוזרת חזרה להיות כמו נשואה לכהן, כי יש לה בן מכהן, הבן שלה, הכהן מאכיל אותה בתרומה. היא מת גם בנה מכהן, היא חוזרת לבית אבי הישראלי, חוזרת להיות ישראל, ולא תאכל לא בתרומה ולא במעשר ראשון. את אותם 7 שלבים, 7 שינויים שעברו על בת ישראל, שהפכה להיות כהנת, לוויה, ישראלית, על כל פנים במידה מסוימת, לעניין אכילת תרומה ומעשרות, אותם שלבים יכולים גם לעבור על בת כהן, כמובן. בת כהן שניסית לישראל, אז היא כבר הופכת להיות לעניין תרומה כמו בת ישראל, לא תאכל בתרומה. אם בעלה ישראל מת ונשאר לה אימנו בן, אז עדיין לא תאכל בתרומה, מחמת אותו בן, יש לה זרע מהישראל. אם אחר כך ניסית ללוי, תאכל במעשה ראשון בגלל בעלה הלוי. מת בעלה הלוי ויש לה אימנו בן, עדיין תאכל במעשר בגלל שיש לה זרע מהלוי. אם אחר כך ניסית לכהן, תאכל בתרומה, כי נשואה לכהן. מת בעלה הכהן ולה אימנו בן, תאכל בתרומה, מחמת שיש לה זרע מהכהן. אז אם כן, יש לה כעת 3 בנים. ישראל, לוי וכהן. אם מת בנה מכהן, הבן האחרון, לא תאכל בתרומה, כי אין לה זרע מהכהן, אז היא חוזרת לרשות הלוי, כי יש לה זרע מהלוי. מת בנה מהלוי, לא תאכל מעשר, חוזרת לרשות הישראל, כי יש לה זרע מישראל. מת בנה מישראל, אז אם כן, היא כבר לא משועבדת לאף אחד מהבעלים שלה, היא חוזרת למה שהייתה בבית אביה. חוזרת לבית אביה הכהן, ועל זו נאמר, ושבה אל בית אביה, כנעוריה, מלחם אביה תאכל, יכולה לאכול בתרומה. המקרה הראשון שלמדנו במשנה היה בת ישראל. התחתנה עם כהן, אוכלת בתרומה, נולד לבן ממנו, והוא מת. עדיין אוכלת בתרומה, כי יש לה זרע מהכהן. הלכה והתחתנה עם לוי, אז מכיוון שהיא כעת נשואה ללוי, היא לא אוכלת בתרומה, אבל היא יכולה לאכול מעשר ראשון, כי היא נשואה ללוי. נועד לבן מהלוי, ולאחר מכן הלוי מת. עדיין היא נחשבת ברשותו של הלוי, כי יש לה זרע מהלוי. אבל היא לא חוזרת לאכול תרומה, מכיוון שיש לה זרע מהלוי, אז היא עדיין ברשותו של הלוי. אבל אם מת בנה מלוי, היא חוזרת לרשות הכהן ותאכל בתרומה. כי כעת יש לה רק את הבן הכהן. אין לה את הבן מהלוי. חוזרת לאכול בתרומה. שואלת הגמרא, בעצם זה בת ישראל שאכלה בתרומה תקופה מסוימת, בגלל שיש לה בן כהן. אחר כך כשהתחתנה עם לוי, נאסרה בתרומה, מחמת, שהיא נשואה לאדם שהוא זר מהתרומה. לאחר מכן הלוי מת, וגם הבן הלוי שנולד לה ממנו גם כן מת. אז במשנה אמרנו שהיא חוזרת לאכול בתרומה. שואלת הגמרא, מה המקור לזה? תהדרה ואכלה משום בנה מנהלן. מנהלן לומדים שאחרי שהבעל השני שהתחתנה איתו, שהוא זר לתרומה, מת, וגם הבן שנולד לה ממנו מת, והיא חוזרת חזרה לשלב הקודם שהיא הייתה בו, וכיוון שיש לה בן כהן, חוזרת לאכול בתרומה, בגלל בנה הכהן, חוזרת לאכול בתרומה משום בנה מנהלן. אמר רבי אבא, אמר בשם רב, התורה אומרת, ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה. זאת אומרת, היא הייתה נשואה לישראל, אז היא לא יכולה לאכול בתרומה, אבל היא התאלמנה או התגרשה ממנו, וזרע אין לה ממנו, ושבה אל בית אביה כנעוריה מלחם אביה תאכל. אז בפשטות הפסוק הזה מדבר, שהיא אוכלת בתרומה מחמת שהיא בת כהן. היא הייתה נשואה לישראל, היה לה ממנו בן, אבל ישראל מת, וגם הבן הזה מת, היא חוזרת חזרה לבית אביה כנעוריה. היא חוזרת לאכול בתרומה כי היא בת כהן. אבל יש כאן ייתור. בהתחלה הגמרא אומרת שהייתור הוא מזה שהיה מספיק שיהיה כתוב בת. והתורה מוסיפה וו, ובת, זה בא ללמד גם במקרה שיש לה בן כהן, והיא נפסלה לאכול תרומה כי הייתה נשואה לזר, אבל ברגע שהיא כבר לא נשואה לזר ואין לה זרע ממנו, היא חוזרת לאכול בתרומה, אנחנו מדנה הכהן. שואלת הגמרא, מה, האיתור זה מהוו? לא כולם מסכימים שוו זה באמת מיותר לדרשה. רק רבי עקיבא סובר ככה, מה, כמן, רק רבי עקיבא לדריש ווי, אבל אלה שחולקים לא יסברו את ההלכה הזאת? אומרת הגמרא, לא, את ההלכה הזאת כולם מסכימים, אפילו את אמר הבנן. כולה ובת כהן קראי תראו. כל מה שכתוב כאן ובת כהן זה מיותר, כי הרי פסוק קודם מה כתוב? ובת כהן כתהיה לאיש זר. התחתנת עם אדם שהוא לא כהן. היא בתרומת הקודשים לא תאכל. אז פסוק הבא היה מספיק שיהיה כתוב, וכי תהיה אלמנה או גרושה. זהו, בשביל מה צריכים לכתוב? ובת כהן כתהיה אלמנה או גרושה. המילים ובת כהן מיותרות, בשביל ללמד שגם אם יש לה בן כהן, היא חוזרת לאכול בתרומה בגלל הבן הכהן שיש לה. היה לה בן כהן, התחתנה עם אדם זר לתרומה, אז היא לא יכולה לאכול בתרומה, כי נשואה לאדם זר מתרומה, אבל כשהוא מת ואין לה זרע ממנו, היא חוזרת לאכול בתרומה בגלל בנה הכהן שיש לה. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן. בת כהן אוכלת בתרומה, כהנת. היא יכולה גם לאכול בשר של קודשים שישראל לא יכול לאכול. כשמביאים למשל קורבן שלמים, יש חלק שניתן לבעלים, יש חלק שניתן לכהנים, חזה ושוק, ויש חלק אימורים שמקטירים על המזבח. חזה ושוק שניתן לכהנים מותר גם לאכול לבת כהן. ברגע שבת כהן מתחתנת עם ישראל או עם לוי, היא כבר לא יכולה לאכול תרומה, היא לא יכולה לאכול חזה ושוק. אבל, אומרת התורה, ובת כהן כי תהיה אלמנה או גרושה, וזרע אין לה מבעלה, ושבה אל בית אביה כנעוריה, מלחם אביה תאכל. אומרת הברייתא, מלחם אביה תאכל, היא חוזרת לאכול תרומה. כשהיא חוזרת לבית אביה, היא חוזרת רק לאכול תרומה, ואינה חוזרת לאכול חזה ושוק, מה שיכלה לפני שהתחתנה עם הזר. אמר רב חיסדא, אמר בשם רבינה בר שילה, מה יקרה? מניין לומדים מהפסוק שהיא לא יכולה לחזור לאכול חזה ושוק? הפסוק אומר, ובת כהן, כי תהיה ותתקדש לאיש זר. היא בתרומת הקודשים לא תאכל. כאן שהיא נשואה לאדם זר, קודשת לאדם זר, לא יכולה לאכול תרומת הקודשים. היא לא יכולה לאכול תרומה, היא לא יכולה לאכול חזה ושוק של קודשים קלים. לכאורה היה מספיק שיהיה כתוב, היא בקודשים לא תאכל. למה כתוב בתרומת הקודשים? זה בא ללמד אותנו שיש אישה אחרת, שאפילו שיש חלק מהקודשים שהיא אוכלת, תרומה גם נקרא קודשים, היא יכולה לאכול תרומה, אבל בתרומת הקודשים היא לא אוכלת. במורה מן הקודשים, שזה חזה ושוק, שזה מרימים מתוך הקודשים, מתוך הקורבן, לא תאכל. על איזה אישה פה הפסוק מדבר? על זאת שהייתה נשואה לזר וחוזרת לבית אביה. היא לא יכולה לאכול חזה ושוק, על אף שתרומה היא חוזרת לאכול. זה מקור אחד לשבת כהן חוזרת לבית אביה, אוכלת תרומה ולא חוזרת לאכול חזה ושוק. מקור שני, רב נחמן אמר בשם רבא בר אבוה, פסוק אומר שכשהיא חוזרת לבית אביה, מלחם אביה תאכל, מלחם אביה, ולא כל לחם. תרומה כן, פרט לחזה ושוק שלא. שואלת הגמרא, מתקיף לרמי בר חמא אימה, פרט להפרת נדרים. התורה אומרת, פרשת מטות, בספר במדבר, שאם בת נודרת נדר, לפי תנאים מסוימים, אביה יכול להפיר את נדרה, מפרת לה את הנדר. אומר לה, הנדר שלך מופר, מבוטל. אם זה היה ביום שהוא שמע, ועוד כמה תנאים. ברגע שהיא מתחתנת, הוא כבר לא יכול להפר את נדריה. בעלה מפר את נדריה, אבל הוא כבר לא יכול להפר את נדריה, אביה. ברגע שהיא התאלמנה או התגרשה מבעלה, היא חוזרת לבית אביה. אולי נאמר שאביה לא יכול להפר את נדריה. וזה הכוונה מלחם, לא כל לחם. אם היא נדרה למשל שהיא לא תאכל לחם של אביה, אביה לא יכול להכריח אותה לאכול על ידי שהוא מפר לה את הנדר. אז אולי נאמר שזה מה שהמיעוט מלחם. אמר רבא, כבר פסקה תנא דבי רבי ישמעאל. תנא בבית מדרשו של רבי ישמעאל כבר דרש שלא צריך את הפסוק בשביל זה. שזה דבר פשוט, שברגע שביתו הלכה התחתן עם מישהו אחר, היא יוצאת מרשותו לעניין נדרים והיא לא חוזרת. דתנא דבי רבי ישמעאל. הפסוק אומר, ונדר של אחת שהיא אלמנה או שהיא גרושה, יקום עליה. אי אפשר להפר לה את הנדר. לא אביה, כי כבר התחתנה עם מישהו, יצא מרשותו, ולא בעלה, כי גם יצא מרשותו של בעלה, כי אלמנה או גרושה. מה תלמוד לומר? בשביל מה צריך להגיד שיקום עליה? זה הרי פשוט. והלא, פשוט שהיא מוצאה מכלל אב. פה זו הנקודה שבשביל זה הבאנו תנא דבי רבי ישמעאל. תנא דבי רבי ישמעאל אומר שזה פשוט שברגע שהבת מתחתנת, יוצאת מרשות אביה והיא לא חוזרת אליו אפילו כשהיא התאלמנה או התגרשה. לא צריך פסוק מלחם אביה תאכל. ממשיכה הברייתא ואומרת, והיא גם מוצאה מכלל בעל, כבר לא ברשותו של הבעל כי הוא מת או שהוא גירש אותה. אז פשוט שהנדרים שלה מתקיימים, כי אין מי שיפר. אלא על איזה מקרה מדובר פה? אומרת תנא דרבי ישמעאל, אני אגיד לך מקרה מאוד מיוחד. אחת שהייתה מקודשת למישהו, מאורסת למישהו. כל מה שהיא מאורסת, אם היא נדרה נדר, יש פה דבר מיוחד. אביה מפיר או שבעלה מפר? התשובה היא שניהם ביחד. אביה ובעלה מפרים את נדריה ביחד. ברגע שהרי שמסר האב את ביתו המאורסת לשלוחי הבעל, להינשא, לחופה. עדיין היא לא הגיעה לרשותו של הבעל, היא רק הגיעה לשלוחי הבעל. זה כבר נחשב כאילו היא הגיעה כבר לרשותו של הבעל. או שהאב מסר את ביתו לשלוחים, ומסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל. ברגע שהגיע לידיהם של השלוחים שהבעל שלח לקבל אותה, מאז היא כבר לא ברשות אביה, והיא נחשבת שהיא ברשות בעלה. ואם לאחר מכן הוא מת או שהוא גירש אותה, נתערמלה או נתגרשה בדרך, עוד לפני שהספיקה להגיע לרשותו של הבעל, הוא מת או גירש אותה, איך אני קורא בה לעניין הפרת נדרים? האם כיוון שהיא לא יצאה לגמרי מרשותו של אביה, כי הרי בקושי מסרו אותה, סך הכל נמסרה לשלוחי הבעל, עדיין היא לא הגיעה לרשות הבעל עצמו. אז אולי היא עדיין נחשבת בבית אביה של זו, היא עדיין נחשבת בבית אביה, ואביה עדיין מפרת נדריה. או מכיוון שהיא כבר הגיעה לרשות שלוחי הבעל, היא כבר הגיעה לרשות הבעל, אז היא כבר בית בעלה של זו, והיא כבר נחשבת שהיא יצאה לגמרי מרשות אביה, והיא הייתה ברשות בעלה כשהגיעה לידי השלוחים שלו, אפילו שלא הגיעה אליו ממש, ו... היא כבר לא חוזרת לבית אביה, כי ברגע שהייתה ברשות בעלה, גם אם הוא מת או גירש אותה, היא כבר נקראת אלמנה או גרושה, לא חוזרת לבית אביה. אלא, הפסוק בא ללמד אותך, ונדר אלמנה או גרושה יקום עליה, לומר לך, כן, כיוון שיצאה שעה אחת מרשות האב, היא הגיעה לשלוחים של הבעל, שלוחו של אדם כמותו, זה נקרא כאילו הגיעה לרשותו של הבעל, שוב האבא כבר לא... אינו יכול להפר יותר את נדריה. גם אם התאלמנה או התגרשה מבעלה זו, זה נחשבת כמו שכבר הייתה נשואה לו, לגמרי ברשותו, והתאלמנה או התגרשה ממנו שהיא לא חוזרת לבית אביה. על כל פנים, לומר שאביה לא מפר את נדריה, אם היא התאלמנה או התגרשה מבעלה, זה פשוט. לא צריך פשוט את הדרשה של מלחם אביה, תוכל. מה שכתוב, מי לחם אביה ולא כל לחם, זה בא למעט. אמנם תרומה היא חוזרת לאכול כשהיא בת כהן שניסית לישראל והיא התגרשה או התאלמנה ממנו, אבל חזה ושוק, לא. רב ספרא אמר, מקור שלישי. הפסוק אומר, מלחם אביה תאכל. לחם, שזה תרומה ולא בשר, שזה חזה ושוק. מקור רביעי, רב פאפה אמר, מלחם אביה תאכל. לחם הקנוי לאביה, שיכול לקדש בזה אישה למשל, שזה תרומה. פרט לחזה ושוק, שהכהנים קיבלו רשות לאכול את זה. אבל זה לא קנוי לכהנים, אלא זה כמו מנה שהמלך מאפשר להם לאכול. הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים. זה משולחן גבוה כזכו, הם זכו משערי שולחנו, מהקורבנות שלו. מקור חמישי ורב אמר, פסוק אומר, ואת חזה התנופה, מה שמניפים, ואת שוק התרומה, מה שגם כן מרימים, שזה החזה ושוק שנותנים לכהנים, תאכלו או תאכלו אתה ובניך ובנותיך איתך, בזמן שבנותיך איתך שעדיין לא התחתנו. ברגע שהם התחתנו, לא חוזרים יותר לאכול חזה ושוק. אמר רב עדה בר אהבה, תנא ברייתא, בת כהן שהייתה נשואה לישראל, לזר. התגרשה או התאלמנה ממנו ואין לה ממנו זרע. כשהיא חוזרת לבית אביה, חוזרת לאכול תרומה, ואינה חוזרת לאכול חזה ושוק. אבל מחדש רב עדה בר אהבה. בת ישראל שהייתה נשואה לכהן וילדה ממנו בן, והכהן מת. יש לה בן מכהן, ולכן היא אוכלת בתרומה. והיא אוכלת בחזה ושוק. אחר כך, אז היא כמו בת כהן, למה? כי יש לה בן כהן. אחר כך היא הלכה והתחתנה עם זר, עם ישראל למשל. ובעלה ישראל מת, והיא חוזרת לאכול דברים שמותרים לכהנים בשביל בנה. היא במקור היא בכלל בת ישראל. רק מה, היא הייתה נשואה לכהן ויש לה מנו בן. רק אחר כך הייתה נשואה לישראל, אבל ישראל הוא מת. חוזרת לאכול בתרומה מחמת בנה, היא חוזרת גם לאכול חזה ושוק. חוזרת אף לחזה ושוק. חידוש. אז על רב מורדכי, עלה רב מורדכי, אמרה לשמעת את שמועתו של רבד הברה, ואמר את זה לפני רבשי, כמד רבשי. אמר רבשי, איך ייתכן דבר כזה? מאיך כמתרביה, מניין אתה בכלל יודע שבת ישראל, שיש לה בן מכהן, בכלל אוכלת בתרומה, היא הייתה נשואה לישראל והוא מת, היא חוזרת לאכול בתרומה בגלל בנה, מהאיתור הוא בת כהן, שהיא חוזרת לבית אביה. והרי עליה אמרנו מקודם כמה מקורות, שכשהיא חוזרת לבית אביה היא חוזרת לתרומה ולא לחזה ושוק. וזאת שאוכלת, חוזרת לאכול בתרומה בגלל בנה, מעדיף על המינה, וכי היא יותר ממנה. זאת אומרת, בת כהן שהייתה נשואה לישראל, והוא מת ולא נשאר, ולא שיר זרע, חוזרת לבית אביה, חוזרת רק לתרומה. ובת ישראל שיש לה בן כהן, ואחרי התחתנה עם ישראל, אז היא לא יכלה לאכול תרומה, והוא מת, או שגירש אותה, ואין לה מנו זרע, חוזרת לאכול בתרומה בגלל בנה. שכל הסיבה שבכלל חוזרת לאכול תרומה זה מזה שמרבים את זה מבת כהן, כי תהיה אלמנה לגרושה, שהיא חוזרת לבית אביה, אז אם המקור של הדרשה, דהיינו בת כהן שחוזרת לבית אביה, חוזרת רק לתרומה, איך יכול להיות שזאת שנדרשת מהייתור בפסוק שלה, חוזרת גם לחזה ושוק, לאכול חזה ושוק? מתרצת הגמרא, חתם, בת כהן, כשהיא כהנת במקור, כשהיא חוזרת לבית אביה, כתיבי מיעוט היא. יש מיעוטים מפורשים, שלמדנו חמישה מיעוטים, שהיא לא חוזרת לחזה ושוק, אבל אחר בת ישראל שחוזרת בגלל בנה, לא כתיבי מיעוט היא. אין מיעוטים שממעטים אותה, שהיא אוכלת רק בתרומה ולא בחזה ושוק. לכן היא יכולה גם לאכול חזה ושוק. וזה חידוש עצמו. למדנו במשנה, בת כהן, כהנת, שניסית לישראל וכו', התחתנה עם זר עם ישראל, אז היא לא יכולה לאכול בתרומה. אמא ישראל מת, אבל יש לה ממנו בן. היא לא יכולה לאכול בתרומה. כל זמן שיש לה זרע מישראל, מזר, לא חוזרת לאכול בתרומה. תנו רבנן ברייתא. פסוק אומר, ובת כהן שהייתה נשואה לאיש זר, כמו שהפסוק אומר פסוק אחד קודם, כי תהיה אלמנה וגרושה, התאלמנה והתגרשה מהאיש זר. כל זמן שהייתה נשואה לו, לא יכלה לאכול בתרומה, ועכשיו היא התאלמנה והתגרשה ממנו, וגם זרע אין לה ממנו, ושבה אל בית אביה כנעוריה, מלחם אביה תאכל. ושבה אל בית אביה, ובתנאי שהיא באמת חוזרת לבית אביה, אבל אם היא זקוקה לאיבום, אין לה זרע מבעלה, זה אומר שהיא נופלת לאיבום לפני אח של בעלה, אז היא לא חוזרת לבית אביה, אז היא לא יכולה עדיין לאכול בתרומה, פרט לשומרת יבם. כתוב, ושבה אל בית אביה כנעוריה. לומדים מפה דווקא אם היא חוזרת כנעוריה, פרט למעוברת, שהיא לא כנעוריה, היא לא חוזרת לבית אביה לאכול בתרומה. שואלת הגמרא, למה שיעלה בדעתך שמעוברת חוזרת לבית אביה כנעוריה. וצריך פסוק להגיד שלא. והרי, והלא דינו, מקל וחומר אפשר ללמוד שמעוברת לא חוזרת לבית אביה, גם אם זה לא היה כתוב בפסוק. ומה בייבום? מקום שלא עשה ולד מן הראשון כוולד מן השני. אישה שהייתה נשואה לבעל אחד, ונולד לבן ממנו. אחיו התחתנה עם בעל שני, וממנו אין לה צאצאים. והוא מת. מה, נאמר שהיא לא טיפול לאיבום כי יש לה בן מבעלה הראשון? ודאי שהיא נופלת לאיבום, כי היא צריכה להקים זרע לבעלה השני. מה עוזר לבעלה השני שיש לה בן מהבעל הראשון? אז מה באיבום? שלא עשה ולד מן הראשון כוולד מן השני, לומר שהיא תהיה פטורה לפוטרה מן האיבום. בכל זאת, אם היא מעוברת מבעלה השני, עשה עובר כילוד. זה כאילו יש לה בן מבעלה השני והיא פטורה מאיבום. אז אם כן, לעניין אכילת תרומה, מקום שעשה ולד מן הראשון כוולד מן השני לפוסלה מן התרומה. אם הייתה נשואה לשני, זאת אומרת, הייתה נשואה לבעל אחד ויש לה מנו בן. אחרי זה הייתה נשואה לבעל אחר ושניהם ישראלים, שני הבעלים, הבעל הראשון והבעל השני. אז אם מת הבעל השני ואין לה ממנו בנים, אבל יש לה בנים מהבעל הראשון שהיה לה, ישראל, אז תכלס יש לה בנים מישראל, לא חוזרת לאכול תרומת בית אביה. זאת אומרת, הסבא ולד מן הראשון כוולד מן השני. ואת אפילו אם יש לה ולד מן הראשון, היא לא חוזרת לבית אביה לאכול בתרומה. אז אם כן, אינו דין שנעשה עובר כילוד, שנחמיר בה את החומרות שיש באיבום, אם יש בה חומרות יותר מאיבום, לעניין זה שמחשיבים לה את הבן מבעלה הראשון, שבאיבום לא מחשיבים את הבן מבעל הראשון, אז כל שכן שנחמיר בה את החומרות שיש באיבום, שזה שכשהיא מעוברת, היא לא נופלת לאיבום, אז נאמר גם שהיא לא חוזרת לבית אביה, בשביל מה צריך פסוק בן אוריה? תראה את הגמרא, לא לומדים כזה קל וחומר, כי אפשר לפרוח אותו. מה לי עשה עובר כילוד לעניין ייבום? אתה יודע למה לעניין ייבום, זה שהיא מעוברת זה כאילו יש לה בן והיא לא נופלת לאיבום? שהרי באיבום עשה מתים כחיים. זאת אם בעלה מת והשאיר בן, אז היא לא נופלת לאיבום. ואם הבן מת, היא לא תיפול עכשיו לאיבום כי כעת אין לה זרע מבעלה. מכיוון שכשהוא מת היו לו בנים, גם אם אחר כך הם מתו, היא פטורה מאיבום. זאת אומרת, הסבא מתים כחיים, כמו שיש לה בנים חיים ממנו. לכן, נעשה עובר כילוד. לכן, גם אם היא מעוברת מבעלה, היא לא נופלת לאיבום כאילו שיש לה בן מבעלה. אבל לעניין תרומה, שאם היא הייתה נשואה לישראל, אז היא לא אוכלת בתרומה. אם הוא מת ויש לה בן ממנו, גם כן לא חוזרת לאכול בתרומה. אבל אם הבן הזה מת אפילו אחר כך, היא כן חוזרת לאכול בתרומה. לא הסבא מתים כחיים, כי ברגע שהוא מת, היא כן חוזרת לבית אביה לאכול בתרומה. אז אולי נאמר שלא נעשה עובר כמו שהוא נולד. תלמוד לומר כי נעוריה פרט למעוברת. שהפסוק הזה בא למעט, שאם היא מעוברת, היא לא חוזרת לאכול בתרומת בית אביה. והצריך למכתב כי נעוריה למעט מעוברת, שאם היא מעוברת מהישראל, היא לא חוזרת לאכול בתרומת בית אביה. והיא צריך למכתב, צריך גם כן את הפסוק וזרע אין לה, שזה בא למעט, שאם יש לה בנים, או שיש לה בנות, יש לה צאצאים מהישראל, לא חוזרת לאכול בתרומה. לכאורה, אם היא מעוברת לא חוזרת, כל שכן שאם יש לה זרע ממנו לא חוזרת. לא, צריך את שניהם. די כתב רחמנה וזרע אין לה, שאין לה צאצאים ממנו, הייתי יכול לומר, רק אם יש לה צאצאים ממש. למה? אתה יודע למה היא לא חוזרת לבית אביה כשיש לה צאצאים מבעלה ישראל? כי מעיקרה, כשהיא הייתה בבית אביה, היא הייתה אחד. חד גוף, היה רק היא. ואשתה, כשהיא חוזרת לבית אביה, היא חוזרת עם עוד ולדות, עם עוד צאצאים, לפחות רי גוף, לפחות שניים, היא ובנה. אבל מעוברת, עדיין לא נולד לבנה. דמעיקרה, כשהיא הייתה בבית אביה, הייתה חד גופה. ואשתה, כשהיא חוזרת לבית אביה, עדיין חד גופה. כי עדיין לא נולד, היא מעוברת. אימא, תיכול, הייתי מעלה בדעתי, אם לא היה פסוק מיוחד שמלמד שמעוברת מישראל לא חוזרת לבית אביה, הייתי אומר שהיא כן חוזרת לבית אביה, צריכה, לכן צריך לכתוב כי נעוריה למעט מעוברת. והיא כתב רחמנה את הפסוק, אם היה פסוק, התורה הייתה כותבת, כי נעוריה, שזה בא ללמד שכשהיא מעוברת מישראל, היא לא חוזרת לאכול בתרומת בית אביה. הייתי אומר, דווקא מעוברת, דמעיקרה כשהיא הייתה בבית אביה, היא הייתה גוף הסריקה. רש"י כותב שזה מלשון אילן סרק, הכוונה גוף ריק. ואשתה כשהיא מעוברת, גוף עמליה, היא מעוברת, היא יש לה ולד. לכן, היא לא כמו שהייתה בנעוריה. לא חוזרת לבית אביה. אבל, אם יש לה זרע מבעלה ישראל, שהתמעטה מהפסוק זרע אין לה, דמעיקר כשהייתה בבית אביה, גוף הסריקה, היא הייתה לא מעוברת. והשתה, גם כעת היא לא מעוברת, היא גוף הסריקה. אימא לא, אולי לא תיפסל, אולי כן תחזור לבית אביה. לכן צריכה, צריכים לכתוב, גם כשהיא מעוברת, וגם כשיש לה זרע מישראל, בכל מקרה היא לא חוזרת לבית אביה. והגמרא סימן לארבעה ספיקות שהגמרא מביאה מכאן עד סוף הפרק. אמר לי, לא נעשה מעשיה במיטה, נעשה ולא נעשה בבלד. זה סימן לארבע שאלות. ייבום ותרומה, ייבום ותרומה, סימן לנושאים של הארבע שאלות. השאלה הראשונה זה על ייבום, השנייה על תרומה, השלישית על ייבום והרביעית על תרומה, סימן. אז קודם כל נדבר על הסימן הראשון, לא נעשה מעשיה. זו השאלה הראשונה. הברייתא אומרת שלעניין ייבום, עשה מתים כחיים. זאת אומרת, אם כשהבעל מת, היה לו בן, גם אם לאחר מכן הוא מת, אותו בן, היא כבר פטורה מן היבום. מצד שני, לא עשה בה ולד מהראשון כמו ולד מהשני. לנו זה שיש לה ולד מהבעל הראשון, זה עדיין לא אומר שאם בעלה השני מת בלי בנים, היא תהיה פטורה מיבום כי יש לה בן מהבעל הראשון. לא עשה בה ולד מראשון כמו ולד משני. זה לעניין ייבום. לעניין תרומה, מצד שני, אנחנו אומרים ש... לא עשה במתים כחיים, דיינו. אם יש לה זרע מבעלה ישראל, היא לא חוזרת לאכול בתרומת בית אביה. אבל אם אין לה זרע, דיינו, גם אם היה לה זרע והוא מת, חוזרת לבית אביה. ומצד שני, עשה ולד מהראשון כמו ולד מהשני. שאם יש לה, שהייתה נשואה לבעל ישראל, והיה לה ממנו בן. ואחר כך הלכה והתחתנה עם בעל אחר מישראל וממנו אין לה בן, גם אם מת הבעל השני והבעל הראשון, אם יש לה בן מהבעל הראשון, לא חוזרת לאכול בתרומת בית אביה, כי יש לה בן מאחד מהבעלים הישראלים שלה. מביאה הגמרא עכשיו את המקור להלכות האלה. אמר לי רב יהודה, ממקום שנקרא, מהמקום שנקרא סקרטה, אמר לרבה, לא נעשה מתים כחיים לעניין ייבום. נאמר שאם הבעל מת בלי, אם הבעל מת והיה לו בן, אז אשתו הייתה פטורה מייבום, אבל אם הבן הזה מת, אולי נאמר שהיא תהיה חייבת בייבום, מקל וחומר. ומה בתרומה שהוא מקום שעשה ולד מן הראשון? שאם היה לה ולד מהבעל ישראל הראשון שהייתה נשואה לו, זה כמו ולד מן השני לפוסלה מן התרומה, דיינו אמא הייתה נשואה לבעל אחד ונולד לבעל ישראל ונולד לבן ממנו, אחר כך התחתנה עם בעל ישראל אחר והוא מת בלי בנים, היא לא חוזרת לבית אביה גם אם הבעל הראשון מת, כי יש לה ולד מהבעל הראשון הישראל. אז מה במקום שעשה ולד מן הראשון כבלד מן השני לפוסלה מן התרומה? אף על פי כן לא עשה מתים כחיים, דיינו אם הבן הזה שהיה לה מהבעל הישראל מת, היא חוזרת כן לבית אביה, לאכול בתרומה. אז ייבום, שהוא מקום שלא עשה ולד מן הראשון כבלד מן השני לפוטרה מן הייבום, אם היא נשואה לאדם ואין לו בנים, חייבת בייבום, גם אם הייתה נשואה קודם למישהו אחר וכן יש לה בנים ממנו. אז אם כן, אינו דין שלא נעשה מתים כחיים? דהיינו, שלעניין ייבום, אם כשהבעל מת, היה לו בנים, אבל אחר כך הם מתו, אולי נאמר שהיא תהיה חייבת בייבום? תלמוד לומר, דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. מקרה כזה, שאתה אומר שכשהבעל מת, הוא השאיר בן, אז היא לא זקוקה לייבום, היא כמו כל אלמנה, והיא מותרת להינשא לאחרים. אם תאמר שכשהבן הזה ימות, היא תהיה זקוקה לחליצה, היא כבר הספיקה להתחתן עם מישהו. אם אתה תצריך אותה חליצה, היא מתגנה על בעלה, וזה לא נועם וזה לא שלום, זה לא דרכי נועם ולא דרכי שלום. לכן מה שהתורה אומרת הוא בן, אין לו, הכוונה בשעת המיטה שלו. בשעה שהבעל מת, אם אז אין לו בן, אז היא חייבת בייבום. אבל אם אז היה לו בן, גם אם הוא מת אחר כך, היא פטורה מייבום. עכשיו הגמרא עוברת לשאלה השנייה, שהיא מרומזת בסימן, במילה, במיטה. וזה בסדר שלי, ייבום ותרומה, זה עכשיו כעת על תרומה. ונעשה מתים כחיים לעניין תרומה, שאם היא הייתה, אם כהנת הייתה נשואה לישראל, והוא מת, אבל היה לו בן, גם אם הבן הזה ימות, עדיין היא תהיה אסורה בתרומה, כמו אם הוא היה חי, מקל וחומר, ומה בייבום? מקום שלא עשה ולד מן הראשון כוולד מן השני לפוטרה מן הייבום. גם אם היה לה ולד מבעלה הראשון, אם היא הבעל השני אין לה, אין לה צאצאים, היא חייבת בייבום. אף על פי כן, עשה המתים כחיים, שאם כשהוא מת, הבעל, הוא השאיר זרע, גם אם הוא מת אחר כך, זה נחשב שיש זרע. אז תרומה, מקום שעשה ולד מן הראשון כוולד מן השני לפוסלה מן התרומה, שאם יש לה בן מישראל, גם אם זה מהזיווג הקודם, היא פסולה מלך, היא לא חוזרת לאכול בתרומה. אינו דין שנעשה מתים כחיים, שגם אם כשבעלה מת, היה לה ילדים ממנו, אז היא לא חוזרת לאכול בתרומה, גם אם הם ימותו, היא לא תחזור לאכול בתרומת בית אביה. תלמוד לומר, שאם היא אלמנה, הוא גרושה וזרע אין לה, חוזרת לבית אביה לאכול בתרומה, והאין לה. אמנם כשבעלה מת היה לה, אבל כעת הבן הזה גם כן מת, אז היא חוזרת לאכול בתרומה. השאלה השלישית בסימן מרומזת במילה, במילה נעשה. וזה כמובן בסדר של ייבום, תרומה וייבום, זה השאלה השלישית זה ייבום. ונעשה ולד מן הראשון כוולד מן השני לעניין ייבום. אישה שהייתה נשואה לבעל אחד ויש לה ממנו בן, הוא מת או שהתגרש אותה, אחר כך התחתנה עם בעל אחר והוא מת בלי זרע, אולי נאמר שהיא לא תהיה חייבת בייבום כי יש לה בן מהבעל הראשון. מקל וחומר, ומה בתרומה מקום שלא עשה מיתים כחיים לעניין תרומה? שאם הייתה נשואה לזר, לישראל למשל, והוא מת, אבל יש לה ממנו בן, היא לא חוזרת לאכול בתרומה. אבל אם הבן הזה מת, זה לא כמו שהוא חי, אלא היא חוזרת כן לאכול בתרומת בית אביה. אף על פי כן עשה ולד מן הראשון, כוולד מן השני, שאם הייתה נשואה קודם לבעל אחר ישראל, ויש לה ממנו בן, אז גם אם אין לה בן מהבעל השני הישראל, בגלל שיש לה בן מהבעל הראשון, היא לא חוזרת לאכול בתרומה. אז ייבום, מקום שעשה מיתים כחיים לעניין ייבום, דיינו, אם כשהבעל מת, היה לו בן, אז גם אם אחר כך הבן הזה מת, היא פטורה מן הייבום. אינו דין שנעשה ולד מן הראשון כוולד מן השני, שתהיה פטורה מן הייבום, אם יש לה בן מהבעל הקודם שלה, אפילו שמהבעל הזה אין לה בן. תלמוד לומר, בייבום, אתה יודע מתי היא חייבת בייבום? אם הוא בן אין לו, אם לבעל הזה אין בן, אז היא חייבת בייבום. אפילו אם יש לה בן מבעל קודם, ואין לו, מציאות שהבעל השני אין לו בן, אז היא חייבת בייבום. השאלה הרביעית מרומזת בסימן. ולא נעשה בוולד, וכמובן שבסדר של ייבום תרומה, ייבום תרומה זה המילה האחרונה תרומה. ולא נעשה ולד מן הראשון כוולד מן השני לתרומה. נאמר, שאם אישה הייתה נשואה לבעל ישראל, כהנת נשואה לישראל, היא לא יכולה יותר לאכול בתרומה. יש לה ממנו בן. אחר כך התחתנה והוא מת, או גירש אותה, אותו בעל ראשון, אבל יש לה ממנו בן. אחר כך התחתנה עם בעל ישראל אחר, והוא מת או שהוא גירש אותה, אז היא אמורה לחזור להיות כהנת ולאכול בתרומת בית אביה, אבל יש לה בן מהבעל הראשון. נאמר שהבן הזה לא יאסור אותה בכלל תרומת בית אביה, מקל וחומר. ומה? בייבום, מקום שעשה מתים כחיים לפותרה מן הייבום, שאם כשבעלה מת, היה לה ממנו בן, גם אם לאחר מכן הבן הזה מת, היא נשארת פתורה מן הייבום. ואף על פי כן, לא עשה ולד מן הראשון כבלד מן השני לעניין ייבום. שאם יש לה מהבעל הראשון בן, אבל מהבעל השני אין לה בן, אז היא חייבת בייבום, וזה לא מועיל שיש לה בן מהבעל הראשון. אז תרומה, מקום שלא עשה מתים כחיים לעניין תרומה, שאם הייתה נשואה לישראל, אז היא לא אוכלת בתרומה. יש לה ממנו בן, לא אוכלת בתרומה. מת הבעל, עדיין לא אוכלת בתרומה בגלל הבן. אבל אם הבן הזה מת, לא עושים אותו כמו שהוא חי, לאסור אותה בתרומה. ברגע שהוא מת, היא חוזרת לאכול בתרומת בית אביה. אינו דין שלא נעשה ולד מן הראשון כבלד מן השני, ונאמר שמכיוון שמהבעל השני אין לה בן, אין לה זרע ממנו, היא תחזור לתרומת בית אביה, אפילו שיש לה בן מהבעל הראשון, תלמוד לומר בשביל שתוכל לחזור לאכול בתרומת בית אביה, וזרע אין לה, זאת אומרת, לה אין זרע, אין לה צאצאים. אבל כאן, הרי יש, ויש לה זרע מבעל ישראל, מבעל זר, כי יש לה זרע מהבעל הראשון, אז היא לא חוזרת לאכול בתרומת בית אביה, כל זמן שיש לה בן ישראל. הדרן הלך, פרק 9, פרק יש מותרות, ועד כאן דף פי זין.